אתם מאזינים למיקלי ועד קוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בהנחייתם של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה זה מגיע.
אהלן אהלן, מה קורה עיר?
מה המצב דני?
הכל שפיר, מה אצלך?
הוא אורח מעניין היום.
כן, איש מרתק, חברה מרתקת לא פחות. בעצם מדברים על הנושא, אחד הנושאים האהובים עליי באופן אישי, על טרפנים, הביא לנו את הטעם והריח לזנים שאנחנו כל כך אוהבים. נדב הקים את איבנה לפני מספר שנים, והוא יספר לנו קצת על העולם שהוא נמצא בו, ולאיפה טרפנים הולכים בשנים הקרובות. וגם ייתן לנו כמה סקופים, חלקם מרעישים, אני הייתי מופתע מאחד מהם לגבי הפוטנציאל שגלום לטרפנים.
בהחלט, אז יש לנו פה שיחה מאוד מעניינת, מקווים שתהנו.
נדב ויאל הוא המנכ״ל ואחד המקימים של חברת איבנה בישראל שמתמחה במחקר וייצור פורמולציות של טרפנים. אותם שמנים אתרים שנותנים לקנאביס את טעמו הכה נפלא וייחודי. את נדב הכרתי דרך העבודה שלי בגראספלד, ואני שמח מאוד לארח אותו היום בתוכנית שלנו. אהלן נדב, מה קורה?
אהלן דן, מה שלומך? תודה רבה שהזמנתם אותי להתארח אצלכם בפודקאסט. הזמן מבורכת, ושנהנה ככה בשעה הקרובה.
בטח, בשמחה רבה. אז בוא נתחיל בשאלה קלה, איפה אתה נמצא בעולם בימים אלו?
בימים אלו אני נמצא בישראל, ארצנו הטובה והמוצלחת, יושב פה בגבעת חן, שזה המקום שבו בעצם איבנה ממוקמת. זהו, אני פה בארץ.
יפה, אז אני בלוס אנג'לס, ויעיר שותף שלי נמצא בתל אביב. אז בוא נתחיל מהקל אל הכבד, אני אומר. מה זה בדיוק טרפנים, ומה בדיוק איבנה עושה בתחום?
מצוין. אז טרפנים למעשה קבוצת חומרים מאוד מעניינת שקיימת בצמח הקנאביס וגם בצמחים שונים ומגוונים בטבע. בעצם אם אתה רוצה לתת את ההגדרה היבשה, אז מדובר על מולקולות אורגניות שיש להן תכונה נוספת שהן נדיפות, שמופקות על ידי מגוון רחב מאוד של צמחים. תכונה נוספת שמעניינת בקבוצה הזאת היא גם שהם מאופיינים בריחות, זאת אומרת לאותן מולקולות האלו יש ריחות מאוד מגוונים שאנחנו יודעים לזהות, וגם חרקים ובעצם חיות שונות. צמחים מפיקים אותם לא במקרה, מפיקים אותם בעצם במטרה למשוך מאביקים, ובמטרה נוספת בעצם למנוע מטפילים קטנים לפגוע בצמח, שזה גם משהו שהוא מאוד מעניין, כי בעצם המינון בעצם יש לו משמעות מאוד גדולה בחומרים האלו. ואנחנו היום, ביום יום שלנו, הרבה מכירים אותם בזכות זה שהם נותנים טעם וריח להרבה מאוד מהמוצרים שסביבנו, במיוחד מזון, וגם מוצרים קוסמטיים שונים שאנחנו משתמשים בהם, מבשמים לכל מיני קרמים ומוצרים, מוצרי היגיינה שונים. אז זה בעצם טרפנים.
אז בעצם ספר לי מה גרם לך להקים את החברה, איך הגעת לטרפנים, קצת על עצמך ועל הקשר האישי שלך לטרפנים, ואיזו בעיה ניסיתם לפתור עם איבנה?
אז אנחנו, החברה למעשה הוקמה בשנת 2014, כחברת מחקר ופיתוח בתחום של הקנאביס. באותה תקופה מה שאנחנו ראינו בשוק זה שבעצם יש לא מעט חברות גידול קנאביס, ויש כמה חוקרים מאוד מאוד מובילים באקדמיה הישראלית שחוקרים בעצם את צמח הקנאביס, אבל לא היו חברות טכנולוגיה, לא היו חברות סטארט-אפ שבעצם חקרו את הצמח וניסו להבין איך אפשר לקחת את אותו צמח בוטני ולהפיק ממנו את הטכנולוגיות ופיתוחים שבהנגיש אותו לאנשים ברמה ובצורה טובה יותר. Okay. ואנחנו בישראל היינו אחת החברות הראשונות בעצם לעשות מחקרים ופיתוחי טכנולוגיה על גבי הצמח הזה. איבנה היא למעשה הוקמה כחברת מחקר ופיתוח שחוקרת את החומרים הלא קנבינואידים בצמח הקנאביס, עם דגש מאוד מאוד ספציפי על אותה קבוצה שקוראים לה טרפנים. הסיבה שאנחנו התמקדנו בטרפנים מתחילה בעובדה שזיהינו שכבר בשלב מאוד מוקדם שקנאביס הוא לא רק THC ו-CBD, אתה יכול לראות היום צמחים זנים שונים, מוצרי קנאביס שונים שנמכרים למטופלים, שבעלי אותו אחוז THC ו-CBD, אבל מתחנת האפקט הרפואי שלהם יהיה להם אפקט שהוא שונה לחלוטין, ובעצם הדבר הזה מספר את הסיפור שכנראה יש חומרים פעילים נוספים מעבר ל-THC וה-CBD. אנחנו התמקדנו בטרפנים כי האמנו שזו קבוצה ש... יש עוד הרבה מה לגלות בה, ומבחינת הפוטנציאל הרפואי, שהוא מעבר לטעם והריח. וזה בעצם מה שהחברה היום חוקרת. אנחנו חוקרים את הטרפנים, האספקט הרפואי שלהם, וזה מחקר שהוא באמת יוצא דופן, וראשון מסוגו בעולם.
יפה מאוד.
החלטה מאוד מעניינת לגשת לקנאביס, במטרה מוצרת לא לחקור קנאבינואידים, זה גישה מאוד מאוד מעניינת.
הרגשנו שקנבינואידים התחילו לחקור אותם כבר בשנות ה-60 בישראל. היינו באמת המדינה הראשונה שהרימה את מה שנקרא את הכפפה בנושא המחקר של הקנאביס. במעבדות פה באוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור רפאל משולם התחיל את המחקר הרבה לפני עמיתים אחרים בעולם. ובאמת עיקר המחקר היה סביב ה-THC וסביב ה-CBD. אנחנו הבנו שכדי אם ה-THC וה-CBD הם לא בדיוק הדבר היחיד שקובע את ההשפעה, במטרה לקדם קדימה את הקנאביס, אנחנו צריך להבין הרבה יותר טוב ממה הוא מורכב. למעשה, הצמח מכיל למעלה מ-1,000 חומרים שונים, כשכל אחד מהם הוא בעל תכונות טיפוליות מסוימות, ואנחנו רצינו להבין את הצמח הזה הרבה יותר טוב, ובגלל זה בעצם החלטנו לשים דגש על אותם הקבוצות שפחות נחקרו.
איזה עוד קבוצות יש חוץ מקנבינואידים וטרפנים?
אז מעבר לטרפנים והקנבינואידים למעשה יש את קבוצות מסוימות נוספות, מה שגם אותם אנחנו חוקרים במידה מסוימת. הקבוצות העיקריות הן פלבנואידים ופוליפנולים, אבל יש עוד כמה קבוצות מעניינות אחרות שהם גם יגיעו, גם זמנם יגיע למה שנקרא לבמה המרכזית, אבל אלו הקבוצות הפונקציונליות העיקריות, טרפנים, פלבנואידים ופוליפנולים.
זה מדהים עוד כמה אנחנו לא יודעים וכמה עוד יש לנו לגלות בתחום, וזה רק, לא יודע, אותי באופן אישי מאוד מרגש כל הסיפור הזה.
כן.
נדב, בוא שנייה נעשה זום אאוט על עולם הקנאביס, אוקיי? ונדבר על טרפנים באופן כללי. תמפה לנו את מפת הטרפנים הגלובלית. איפה היום מייצרים ומוצאים טרפנים ולאילו שימושים? הזכרת קצת את שוק המזון ושוק הקוסמטיקה, אז איפה אנחנו מוצאים את זה?
אז באמת טרפנים מופקים באמת באזורים שונים של העולם, מופקים בעצם מצמחים שונים, צמחים שבעיקר מזהים אותם בתור צמחים ארומטיים, פירות הדר. בעצם יש מדינות שונות בעולם שמפיקות, בהם מפיקים את אותם הטרפנים, ישראל היא אחת מהן. פה בארץ יש לא מעט גידולים חקלאיים של צמחי תבלין גם מאוד ייחודיים.
אז רגע, ישראל מוגדרת כמעצמת טרפנים? בלי שום קשר לקנאביס גם?
לא הייתי אומר שאנחנו בהקשר של הייצור המעצמה, אבל כן, יש פה ייצור של טרפנים, בעיקר מפירות הדר, תפוזים. ישראל היא ידועה בתור יצרנית תפוזים, ומהקליפות של תפוזים ופירות הדר למיניהם אפשר להפיק מגוון מאוד מכובד של טרפנים שונים. אזורים מסוימים אחרים בעולם שאנחנו ידועים הם לדוגמה חבל פרובנס בצרפת, ששם גדלים כמויות מאוד נכבדות של לבנדר, שבעצם ממנו מפיקים גם טרפנים מגוונים, וגם כמובן דרום אמריקה ואזורים מסוימים באסיה.
תקן אותי אם אני טועה, לבנדר מפיק לילה נול?
נכון, בדיוק, לינה לול, כן.
לילה לול, כן, אז
לינה לול.
כל שפה קצת לבטים את זה אחרת.
שגם הטרפן הזה קיים בעצם בקצמח הקנאביס.
העניין הזה שבצמח יש כל כך הרבה טרפנים שונים, זה ייחודי לקנאביס?
אז הצמח, צמח הקנאביס למעשה הוא צמח שככל הידוע היום יש בו את מגוון הטרפנים הכי רחב מבין הצמחים בטבע, כשאחריו, אגב, ממה שידוע עד היום, מגיע צמח התות שאנחנו מכירים ואוהבים, וזה גם מה שהופך את הסיפור של החקר טרפנים בצמח הקנאביס לכל כך מעניין, כי באמת הביודיברסיטי, כמות המגוון המולקולות שהצמח הזה יודע להפיק, היא באמת מאוד רחבה, וחלק גדול מהטרפנים האלו, בעצם הצמח הקנאביס הוא היה פעם ראשונה שגם הצריכה של אותם טרפנים, וזה משהו שאני אשמח לדבר עליו באופן כללי, נעשתה דרך שאיפה בעצם ישירות לריאות, כאשר טרפנים באופן כללי, כשאנחנו צורכים אותם דרך הבטן או דרך הריאות, יש להם אפקט מאוד שונה, מולקולות מאוד עדינות, וכשמגיעות אלינו באופן ישיר בשאיפה לתוך הריאות, אנחנו בעצם מקבלים להם אפקט רפואי הרבה יותר מובהק, מאשר כשהם נכנסים דרך הבטן, ואז הקיבה בעצם קצת משנה את הפעילות שלהם. אז אחד הדברים שאנחנו מאוד אוהבים להסביר זה שבעצם צמח הקנאביס פתח את האפשרויות הרפואיות של טרפנים, הרבה בגלל שיטת הצריכה שהיא בעצם העיקרית היום, שהיא בעצם בשאיפה, וככה בעצם יכלנו להיחשף לאותן תכונות ייחודיות של הטרפנים האלו.
בטבק יש איזשהו אלמנט של טרפנים או שזה ייחוד, כאילו זה רק ניקוטין?
טבק יש בו ניקוטין, שזה החומר העיקרי, יש בו מעט טרפנים, אם כן, הם גם כמויות מזריות, ובצמח הטבק לא נחשפנו, בטח לא בשום סקייל דומה לתחום, במה שיש בקנאביס. אז לא, הוא מכיל חומרים אחרים, וטרפנים לא הקבוצה העיקרית בצמח הזה.
אז לפני כמה שנים נכנסתם לשוק האמריקאי, והתחלתם לעבוד עם מותגים מובילים במדינות חוקיות בארצות הברית, ואני יודע שהיום יש לכם משרד בלוס אנג'לס. מה התוכניות העתידיות שלכם בשוק הגלובלי ובשוק האמריקאי בפרט?
אז בעצם, לא דיברתי על זה הרבה, אבל בעצם ב-2016 אימנה שיקה כחברת, עד אז היינו חברת מחקר ופיתוח באופן מוחלט, אבל ב-2016 השקנו למעשה מוצר ראשון שלנו, שזה פורמולציות של טרפנים ש... מורכבות לפי זני קנאביס, אבל מופקות ממקורות צמחיים אחרים, לדוגמה מה שאמרנו קודם, תפוזים ולוונדר, ולמעשה לקחנו את אותם מולקולות וחיברנו אותם, והפקנו אותם מצמחים אחרים וחיברנו אותם בפורמולציות לפי זני קנאביס ידועים ומוכרים, כשבעצם בארצות הברית באותה שנה התפתח השוק הגדול של מיצועי קנאביס, כאשר בתהליך המיצוי נאבדים הטרפנים בגלל השימוש בחום ובלחץ מאוד גבוה בהפקה. עושים בעצם תהליך דיסטלציה ואז אתה מאבד את הטרפנים. אנחנו מצאנו את עצמנו באותה נקודה הראשונים בעולם שמאפשרים למעשה להחזיר את אותה הטרפנים לתוך המוצרי קנאביס ולשפר את האיכות של המוצרים הסופיים. שהשוק הזה היום, שוק השמנים, הוא מהווה בערך 50% מכלל השוק בארצות הברית. ובאמת מה שקרה זה שמחברת מחקר ופיתוח התגלגלנו להפוך להיות חברה מסחרית, וב-2018 באמת הקמנו את המשרדים שלנו בלוס אנג'לס, שבעצם לוס אנג'לס היא היום השוק הכי גדול בעולם לקנאביס חוקי, ובאמת המקום שמוביל את כל ההתפתחות של התעשייה הזאת מבחינה מסחרית. והיום יש לנו שם משרד ויש לנו מרכז לוגיסטי כדי לאפשר בעצם לספק לכל הלקוחות האמריקאים שלנו את השירות הנדרש. התוכניות שלנו קדימה בשלב הבא.
שהמוצר העיקרי שלכם זה בעצם אותם תמציות טרפנים להחזיר לשמנים את הטעם.
מדויק. ואנחנו עובדים היום עם כמה מהמותגים הכי גדולים בתעשייה, ועם מפעלי מיצוי מאוד מאוד גדולים.
אתה יכול לתת דוגמאות? אכפת לך לתת דוגמאות של כמה שמות של מותגים מקליפורניה או מחוץ לקליפורניה שאתם עובדים איתם?
אז הטריק פה זה שאנחנו, מה שנקרא, בשביל החברות האלה אנחנו ה-secret sauce, כי אנחנו בעצם מאפשרים להם, הם מייצרים את ה-THC ואנחנו נותנים להם את כל את ה-extra added value, ולכן ובגלל המיקום המאוד ייחודי הזה בתור ספק מאוד משמעותי בתהליך, אנחנו חתומים על סודיות עם מרבית הלקוחות. אבל אני יכול כן לתת דוגמאות שאנחנו היום עובדים עם באמת...
אבל מעניין אותי דווקא שזה לא ההפך, כי אני, התהליך, המחשבה שלי קצת שונה, ואומר של אם חברה עובדת עם, זאת אומרת חברת קנאביס עובדת איתכם, עם איבנה ישראל, ואתם ידועים כמובילים בשוק הזה, אני כאותה חברה ארצה להתגאות שיש לי את איבנה בתוך הוויפן שלי, כמו אינטל אינסייד, שאני רוצה לשים את אינטל על המחשב שלי, שידעו שאני משתמש במעבדים הכי טובים בעולם, למה לא להשוויץ שיש לי את הטרפנים הכי טובים בעולם, או את הפורמולציות הכי מגוונות, אז לא מבין קצת את ה...
אנחנו מאמינים שלשם זה הולך, אבל השוק היום עדיין מנסה לשמור מאוד חזק על ה-intellectual property, על הקניין הרוחני, והתחרות היא מאוד מאוד רצינית, ולכן כשאתה מפתח מוצר מאוד מיוחד ועם יתרון שוק, אתה מאוד רוצה לשמור בקרוב אליך את הספקים, כדי שהמתחרים שלך לא יוכלו לייצר משהו דומה.
אז בוא נשאל את זה אחרת. יש ספקים שאתה מספק להם פורמולציות זהות או דומות, והם לא יודעים בעצם אחד על השני, כי בגלל זה הסכם סודיות?
לא. אז מה שקורה בשוק הזה, אנחנו, רוב השחקנים שבעצם איבנה עובדת איתם, הם אותם החברות היותר גדולות ומבוססות, שפיתחנו בעצם עבורה מוצרים מאוד מאוד ספציפיים וייחודיים לאותו, לצרכים שלהם, ואנחנו, יש לנו בהקשר הזה דיברסיטי מאוד רחב של אפשרויות, כמובן של פיתוחי מוצרים מותאמים אישית, כשהמטרה בסוף...
שזה נשמע, שאתה... זה נשמע כמו יתרון תחרותי, נכון? זה משהו שעד כמה שאני יודע, אף אחד אחר בתחום לא עושה את זה.
נכון להיום, איבנה יש לה את היתרון גדול בצד הזה, שמאפשר לה באמת לעבוד עם השחקנים הכי גדולים בעולם, ולאפשר להם לייצר ייחודיות, כשבסוף הטרפנים, מעבר לטעם והריח, הם גם חלק גדול מה-user experience, אותה החוויה של הצריכה, של המשתמש, וחלק מהאפקט שמתקבל. ואנחנו מאמינים שעם הזמן, כשהשוק יתחיל להיות טיפה יותר מבוסס, חלק מהחברות האלה שירצו יותר ויותר להדגיש בצורה של שמובילה איזשהו תהליך שקורה בשוק הזה, של מעבר לשקיפות יותר מלאה מול הצרכן הסופי, הם ירצו לספר ולהדגיש את השימוש בטרפנים שלנו, שבאמת האיכויות שלהם יותר גבוהות מהקיימות בשוק. נכון לרגע זה, האינטרס שלהם הוא לשמור על הסודיות, ויותר מאשר להיות, מאשר לחלוק את המידע, אבל אני חושב שהרגולציה שמתפתחת בסופו של דבר, הכל יהיה על השולחן, ואז החברות האלה יהיו כמובן גאות, ויש כבר כמה לקוחות כאלו שכבר קידמנו איתם תהליכים של מיתוג משותף, ובעצם מראים את העובדה שהם משתמשים בטרפנים של איבנה, על גבי המוצר.
כמה זה קרוב? כמה אאוג'י קוש? המקורי, שמן יהיה קרוב למוצר שלך, או שיש לך איזשהו זן שבו אתה יכול להגיד, אני קלעתי בול.
אז הייתי שמח לתת לך להריח כדי שהריח יוכל לספר את הסיפור יותר טוב ממני, אבל הקרבה שאיבנה היום מגיעה אליה מבחינת בצד הריח היא מפתיעה כמה מדויק ביחס לריחות שאנחנו מכירים מהצמח. כל פורמולציה כדי להגיע לדיוק הזה דורשת הרבה מאוד עבודת פיתוח, ובסופו דבר מורכבת חלקם 60, חלקם 70, חלקם אפילו קצת יותר מולקולות שונות, שבעצם עובדות ביחד בשביל לתת לך את אותו...
אני זוכר, אפרופו, סליחה שאני מפריע, אני זוכר שבגילוי נאות, אני ונדב עבדנו ביחד, כמו שהזכרתי בפתיחה, אני זוכר שטעמתי את הפורמולציות הראשונות, או לא הראשונות, אבל זה היה לפני משהו כמו שנתיים פלוס, דיברתם על, אני חושב, 35 חומרים, עכשיו אתה מדבר איתי על כבר 70 או 70 פלוס?
נכון, זה תהליך שקורה בחברה באופן קבוע מבחינת ה-R&D שלנו, בעצם להמשיך ולהציג עוד מולקולות שבעצם מרכיבות את הצמח הזה בתוך המוצרים שלנו, על מנת לגרום לדיוק מאוד מאוד גבוה של אותו ריח, וגם כמובן לשמר את מה שנקרא, whole plant, הרכב המלא של הצמח עצמו. וזה תהליך שאנחנו כל הזמן הולכים ומשתפרים בו, ובעצם מגדילים את הרזולוציה של המוצרים שלנו. שזה בסופו של דבר מעיד על האיכות שלהם.
מדהים, מדהים. כן. אז בהקשר של השוק האמריקאי, יש טרנד בעיקר בשוק הווייפנס, שהולך לכיוון ה-Live Resin ו-Rosin, זאת אומרת, חומרים שהם יותר full spectrum, שכבר מכילים את אותם טרפנים. האם לכם יש איזה תוכנית חלופית, או איזה סאב-קטגוריות אחרות, או קטגוריות אחרות, שאתם רוצים להיכנס אליהם בהקשר של טרפנים? אולי תחום האכילים, או תחום המשקאות?
אז נכון להיום אנחנו כבר נמצאים כמעט בכל אפליקציה שקיימת, בין אם זה מאכלים, טינקטורות, משחות, מכשירי עידוי, ובאמת היתרון של הטרפנים יכול לבוא לידי ביטוי בכל אחד מהאפליקציות האלה. צריך לדעת להבין איך אנחנו בעצם מייצרים פורמולציה שיוקחת את היתרונות של הטרפנים בכל סוג פורמולציה וכל סוג דליברי סיסטם, וזה משהו שאנחנו מאוד מתמחים בו. Okay. נכון להיום הלקוחות שלנו מאוד מגוונים, אנחנו ויודעים לתת מענה במקומות האלה, וממשיכים לקחת את זה קדימה. מבחינת טרנדים בשוק, אני מסכים איתך שקיימים טרנדים כל הזמן, בעצם בעיקר קליפורניה מייצר טרנדים חדשים, אחד הטרנדים המעניינים של השנה האחרונה, זה באמת הנושא של Live Resin, שזה בעצם מיצוי של קנאביס, מצמחים שהם ממש נקטפו באותו רגע, או שנקטפים ומוקפאים, ואז עושים מיצוי שלהם בתוך 24 שעות, במטרה באמת לשמר את הפרופיל כמה שיותר מלא וטבעי של, של אותם זנים. אני די אוהב להשוות את זה, זה כמו, קצת כמו מיץ תפוזים סחוט טרי, לעומת
מיץ תפוזים. לעומת ריכוז.
כן, אז זה בעצם, זה איזושהי השוואה שאנחנו אוהבים לתת. בשנה האחרונה, האמת, אנחנו עשינו מחקר, ועדיין ממשיכים את המחקר, מאוד מעניין על הנושא של פרופילים של טרפנים, של זן, שבעצם מה ההבדל בין פרופיל טרפנים של זן שעבר תהליך ייבוש ואישון, לעומת פרופיל טרפנים של זנים טריים. ואנחנו ממש בימים אלה משיקים ליין שלם של מוצרים, שהוא בעצם מביא לשוק את אותם הפרופילים הטריים של הצמח, כי אנחנו באמת מאמינים שבפרופילים האלו יש איזשהו גם יתרון מבחינת הטעם וגם מבחינת האפקט שנוצר, שהצרכנים באמת מעדיפים את הסוג הזה של הפרופילים.
אז אני אוכל לבחור בין OG Fresh Frozen לבין OG מיושן, קיוד?
לגמרי, בדיוק.
הנה, העתיד. זה מדהים. קנאביס 3.0, מדהים.
אני רוצה לחזור שנייה אחורה לשאלה דווקא, לחזור אחורה לתהליך, כי אני מאוד מאוד סקרן לדעת, כאילו כשאתה בונה את הפורמולציות האלה, אז אני מניח שאתה מנתח את הזן שעכשיו אתה רוצה לעשות אותו, ואתה מקבל איזשהו קריאה, ואז אתה מנסה לשחזר את הקריאה הזאת עם הטרפנים שלך. זה הכל מבוסס מספרים, או שיש פה איזשהו אלמנט של אומנות אנושית?
אז בכל דבר, עם הדברים שאנחנו עושים, יש קצת אומנות אנושית, כדי שזה יהיה באמת טוב. אבל בסוף, זה לגמרי מבוסס מספרים. אנחנו היום משתמשים בכלים אנליטיים שקיימים בכל העולם, אבל בישראל, בגלל המחקר הכל כך כל כך ראשוני שהתחיל פה בשנות ה-60, באמת הצטבר ידע מאוד מאוד נרחב על בעצם זיהוי החומרים שבתוך צמח הקנאביס. וזה אחד הדברים שגם נתן לנו יתרון מאוד גדול כשאנחנו מדברים על פורמולציות. אני אסביר בכמה מילים. בעצם כשאתה לוקח את הצמח הקנאביס כדי לדעת ממה הוא מורכב, יש מכשירים שקוראים להם, יש כמה סוגים של מכשירים של כימיה אנליטית, שלמעשה יודעים לקחת את אותו פרח שאנחנו מכירים כפרח, ולפרק אותו מבחינת קריאה כימית לאותם מולקולות, אותם הרכיבים שמרכיבים אותו. האומנות בדבר הזה היא להצליח לראות את תמונה מפורקת ולהבין מה רואים בה, כי זה בעצם איזשהו, קודם איזה ספקטרה, אבל זה איזשהו קוד מסוים, שזה הקוד של אותו צמח, שצריך לדעת לפענח אותו. הידע שיש פה שהוא על גבול האומנות, הוא היכולת באמת לפענח את אותם, את אותם הרכבים, ולהבין בדיוק מה יש שם בפנים, כדי שבשלב הבא, כחברה, נוכל לבוא ולייצר פורמולציה, שהיא תהיה מאוד מאוד מדויקת. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע לראות את התמונה בצורה, באיכות מאוד מאוד גבוהה, אתה יכול גם לייצר פורמולציה שהיא מאוד מאוד, ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה. כי אתה יודע
בעצם... אתה מבין את הדלטה, אתה מבין את מה שחסר, ועל פי זה אתה בעצם מכין את הפורמולציה שלך.
אתה מבין מה קיים בתוך הצמח, מה הפינגרפרינט של הצמח, ובשלב הבא אתה יכול לבוא ולהרכיב את ה... אם יש לך את אותם בילדינג בלוקס בנגישות, זה חלק משמעותי מהפיתוח שלנו, שיש לנו את אותם מולקולות של טרפנים טבעיות, אז אנחנו יכולים להרכיב אותם מחדש בצורה מאוד מאוד מדויקת, ובככה בעצם לייצר פורמולציות שהן מאוד קונסיסטנטיות, ובעלות איכות גבוהה שמאפשרות לייצר את אותם מוצרים שונים.
מדהים.
זה מרגיש לי בעצם כמו סוג של יכולת לפענח EKG, כאילו, אם אני מבין את זה נכון.
אני לא פענחתי הפעם EKG, אבל אני חושב שהתמונות הן די דומות. זה איזשהו פס כזה שיש לו קפיצות, פיקים, ואתה צריך להבין ממנו, להבין מה הוא אומר. רק שפה מדובר על הבנה אבסולוטית לפי משקל מולקולרי של כל חומר וחומר, וזיהוי מאוד מאוד מובהק של הרכבים, של המשקל של הרכבים. כן, זה תחום שבאמת הוא בין מדע לאומנות, יש פה הרבה ידע שנדרש כדי לעשות את זה באמת בצורה טובה ולזהות את כל החומרים הקיימים.
אתה מגיע מכימיה אנליטית? זה הרקע שלך?
אני מגיע מנושא של ביג דאטה, וזה הרקע שלי. לא, הרקע שלי הוא לא כימיה, אבל אני מאוד מאוד אוהב כימיה. זה, מה שנקרא, זה בא לי בקלות, וכמובן אני יושב עם הכימאים שלנו כל פעם מחדש כדי ללמוד ולנסות להבין עוד קצת. כן, אבל אני לא מגיע, אני לא כימאי במקצוע.
נדב, ברשותך, בוא נעשה שנייה זום אין חזרה על קנאביס, ונדבר על טרפנים שנמצאים בעיקר בקנאביס. מה התפקיד שלהם בחוויית הצריכה, ואיזה טרפנים עיקריים נמצאים בצמח הזה?
אז התפקיד שלהם בחוויית הצריכה, זה בדיוק המחקר שלנו. כי היום כמובן שאנחנו יכולים להגיד שתפקיד גדול שלהם זה אותה טעם והריח, אבל אנחנו מבינים כבר באופן מובהק שבפני עצמם יש להם חלק משמעותי מהאפקט הרפואי שיש לצמח. וזה בעצם המחקר שאיבנה מקדמת, ובאמת כחברה אנחנו מתחילים עכשיו להראות בעצם את אותם תכונות רפואיות האלה בפני עצמם, וגם את הסינרגיה שלהם עם THC ועם CBD, זה באופן עקרוני. לגבי טרפנים מרכזיים, אני יכול לתת כמה דוגמאות, אחת הדוגמאות שאני מאוד אוהב להשתמש בדווקא כטרפן ייחודי, זה טרפן שקוראים לו בטא קרופילן, שהוא בעצם מקורו מפלפל שחור, נמצא בעוד כמה צמחים. מזהים אותו בזכות ריח פלפלי יחסית עדין, והוא מצוי בעיקר בזנים שהם מוגדרים זני אינדיקה, זנים אפגנים. אחד הדברים מעניינים לגבי הבטא קרופילן, שלמעשה הוא לא רק, מה שנקרא, הוא נקשר בדומה ל-CBD, לרצפטור שנקרא CB2. שזה אחד הרצפטורים במערכת האנדו-קנבינואידית, שבעצם אחראית למגוון הפעולות המאוד הרחב של צמח הקנאביס. אז בעצם מה שאנחנו, אם מסתכלים עליו מבחינת הפעילות שלו, הוא למעשה קנבינואיד, הוא למעשה קנבינואיד באפקט שלו, כי הוא בעצם נקשר לאותה
מערכת קנבינואידית. עצם ההקשרות לא הופכת חומר לקנבינואיד, כאילו זה שהוא נקשר לא מגדיר אותו ככזה?
לא, מה שמגדיר אותו זה המבנה המולקולרי שלו. בטא קרופילן הוא ססקוטרפן, הוא לא קנבינואיד במבנה. אז לא, אבל מבחינת האפקט, יש לו אפקט שהוא שווה, הוא לא בדיוק שווה ערך, אבל הוא מאוד מאוד דומה לאפקט שבעצם של ה-CBD. שזה גם מעלה את השאלה, כשאנחנו היום מסתכלים על לייבלינג של מוצרים, ומסתכלים בדרך כלל מה שרשום לנו מול העיניים, זה אחוז ה-THC ואחוז ה-CBD, והנה בא חומר נוסף, שהוא טרפן, הוא נקשר לאותו רצפטור שנקשר אליו ה-CBD, אז למה אנחנו לא רושמים אותו? כי בסופו דבר, מה שחשוב לנו זה איך בעצם המוצר משפיע עלינו, ואם הבטא קרופילן יש לו קשירה לאותו רצפטור, מן הסתם שהוא צריך להופיע שם, וזה שיחות שניהלנו עם כמה גורמים גם במשרד הבריאות, ואני חושב שלאט לאט לומדים שגם הטרפנים צריכים להיות מסווגים על גבי האריזות, כדי לתת לצרכנים באמת את התמונה המלאה של החומרים החשובים בתוך הצמח. אז זה טרפן אחד שהוא מאוד מעניין. טרפן נוסף, דיברנו עליו קודם, זה לינלול, שבאמת מופק מלוונדר, בעיקר, יש אותו גם. כשאני אומר מלוונדר, זה בדרך כלל לא רק צמח אחד מפיק טרפן, גם כמובן צמח הקנאביס וגם צמחים אחרים. שבאמת משהו שהוא מעניין לגביו זה שבאמת בניסויים פרקליניים שנעשו ראו שהוא יודע להקטין תנועתיות, מוביליות, שבעצם מספר לנו איזשהו סיפור טיפה יותר משמעותי, על יש זנים מסוימים שיותר מתאימים לדוגמה לשימוש לילה, או יותר מייצרים פעילות שהיא גופנית, מרגיעה, וכנראה שהלינלול הוא חלק מסוים מההסבר לאותם אפקטים ייחודיים שחלק מזני הקנאביס בעצם מייצרים.
יש גם במוצרים אחרים אגב שמכילים את אותו טרפן או לבנדר בצורה כזו או אחרת שאמורים להרגיע ולהשרות מנוחה ורוגע לפני שנה. יש קריות שעשויות מלבנדר וכולי וכולי, אבל סתם הערה שולית.
אדב, יש טרפנים שהם ייחודיים לקנאביס?
אז טרפנים לא, פלבנואידים, ממה שידוע לנו עד היום לא, זאת אומרת אנחנו עד היום לא זינו טרפן שהוא ייחודי רק לקנאביס. כן, יש טרפן לדוגמה שייחודי לאחת ההפקות של קנאביס שנקראת חשיש, שכולנו בישראל בטח מכירים. שזה בעצם טרפן שקוראים לו חשישן, האמת, שהוא זה שם מעניין לטרפן. בתהליך של הפקת חשיש, אז זה באמת איזשהו מרקר היום,
שם של טרפן פרחח, זה לא סתם טרפן, זה אחד הפרחחים של הטרפנים.
כן, והוא בעצם מופק מטרפן מאוד מרקר, הוא נגזרת איזשהו מטאבולית של טרפן אחר שקיים בצמח, שקוראים לו מירסן, שהמרסן הוא באמת אחד הטרפנים היותר בולטים בצמח, ובתהליך ההפקה של החשיש, בעצם המרסן הזה משתנה בעקבות כל מהתהליכים שקורים בצמח, בתהליך ההפקה הזה בעצם משתנה לאותה מולקולה שקוראים לחשישן. אז זה איזשהו טרפן שקצת יותר
איכותי. מרסן זה אותו טרפן שיש במנגו גם, נכון?
כן, אז יש את ההגדה באמת שאם אוכלים מנגו לפני שבעצם צורכים קנאביס, אז ההשפעה של הקנאביס אמורה להיות חזקה יותר. לא הוכחה עדיין באופן מדעי, אבל אני מכיר הרבה מאוד אנשים שעדיין עד היום אוכלים מנגו בתקווה שזה ישפר את ההשפעה של הקנאביס אחרי. אבל
מנגו משפר כל דבר, אז זה לא משנה. אני
זורם עם זה. אני גם לא מתנגד. אז נדב, בוא נעבור ברשותך לקצת שאלות אישיות. איך לדעתך תראה את תעשיית הקנאביס בישראל עוד 5 שנים מהיום?
אז השאלה פה העיקרית זה, תראה, שוק הקנאביס הרפואי הולך ומתפתח, ויש הכיוון הכללי היום של הממשלה, היא תומכת בנושא הזה, ואני חושב שטוב שכך. יש פה שאלה גדולה לגבי התעשייה שלנו הישראלית, אם מסתכלים רק על ישראל, אז פה יש את הנושא של הלגליזציה, שעכשיו בעצם יש איזשהו התפתחויות בכיוון הזה, שאני מאמין שבסופו של דבר בארצות הברית הסתכלו על זה בצורה מאוד מאוד פיננסית, וזה איפשהו התחיל עוד במשבר של 2008, אבל הבינו שאופן כללי קנאביס ימשיך להיות משהו שאנשים משתמשים בו, ומיליוני אמריקאים בעצם ומאות מיליוני דולרים עוברים כל שנה לגורמים שהם לא מפוקחים ובטח לא ממוסים במס, והכסף הזה בעצם נעלם מהמדינה, והבינו שבמקום להעביר את זה לגורמים שהם לא חוקיים, עדיף לעשות הסדרה של כל הנושא הזה, שבאמת התחילה ב-2013-2014 בקולורדו ווושינגטון, ומשם התפתחה להרבה מאוד מדינות שונות בתוך ארצות הברית וגם לקנדה.
אז יקרה בארץ או לא יקרה בארץ? מה לרחק לכמה שנים?
מידע ובאמת ישכילו להבין שהתהליכים האלה שקרו בארצות הברית הם תהליכים בריאים בסופו דבר למדינה, אני מאמין שאנחנו נוכל לראות חנויות של קנאביס בדומה מאוד למה שקרה בארצות הברית. אני כן יכול להאמין שדבר כזה יקרה ב5 שנים הקרובות. כן, אני מאמין שהדבר הזה יקרה, ואני גם מאמין שאם זה יקרה וזה רק יקדם את החדשנות וההתפתחות של התחום הזה גם בצד הטכנולוגי.
מה הטיפ הראשון?
לי יש טענה שאומרת, ואני מתחיל לדחוף את המנטרה הזאת, בהקשר של הלגליזציה בישראל וכל הנושא של שוק הקנאביס העולמי, זה שהם חייבים להתיר גידול עצמי, בגלל שגידול עצמי של קנאביס זה הולך להיות לתעשיית הקנאביס, מה ש-8200 זה לתעשיית ההייטק. כאילו, אנשים שמגדלים לבד ומתעסקים לבד עם הצמח הזה, הולכים לעשות פה תעשייה פורה וטובה יותר.
יכול להגיד שבמה שאנחנו רואים לדוגמה בקולורדו, שמעבר ללגליזציה, באמת התירו גם את הגידול העצמי, כי ברגע שהצמח הזה חוקי, אז אין סיבה שלא ייתנו לאנשים לגדל אותו. ובאמת השוק הזה, הנתח שוק הזה הוא לא מבוטל, והרבה מאוד אנשים החליטו שהם עדיפים לגדל בעצמם בבית, זה צמח שהוא יחסית, מה שנקרא, לא כל כך, בוא נגיד, לא כל כך מסובך לגידול, הוא כן צריך לדעת לעשות את זה, וזה אפשרי, אנשים יכולים לגדל בעצמם, ואני מאמין שגם אם זה יהיה, אם נלך פה לכיוון של לגליזציה, אני לא יודע איך ייקחו את החלק הזה, אבל אני חושב שאם יקחו, אם יסתכלו על התמונה נכון, חוקים יהיו מאוד דומים גם למה שקורה בארצות הברית.
אני לא יודע מה קורה אצלכם מהבחינה הזאת של גידול והקורונה, אבל יש פה דיבור חזק מאוד על קורונה בום, שזה בעצם אומר על אנשים שהתחיל משבר הקורונה, שתלו זרעים, רק לאחרונה אם זה אאוטדור, ומצפים לקצור אותו ולקראת סוף השנה, אבל אומרים שבגלל הקורונה השנה, ובגלל כל המצב הכלכלי שנוצר בגללו, באמת אמורים להיות מיליוני שתילים חדשים שיוולדו לאנשים ששתלו אותם. אז זה, אני חושב שזה הולך להיות מאוד מעניין, ואנחנו נבחח לבד עוד כמה חודשים.
אני הופתעתי לגלות בלוס אנג'לס כמה קשה להשיג שם זרעים. זה היה לי מוזר שזה ככה.
נכון, רוב הזרעים אנחנו מקבלים או מהצפון, או ממדינות אחרות, כמו קנדה.
כן, אבל אין סיד שופס.
נכון. אתה יכול למצוא קצת בחנויות, בדיספנסריז. חזרה אליך, נדב, מה הטיפ הראשון שהיית נותן ליזם שרוצה להיכנס לתחום? ואני אשמח לשמוע אולי טיפ אחד שקשור ספציפית לתחום הקנאביס או לתעשייה הזאת, וטיפ אחד שהוא יותר כללי לגבי יזמות.
אז לגבי תחום הקנאביס, אני חושב שהתחום הזה הוא עדיין בראשית דרכו, על אף שנראה כאילו אנחנו כבר, נכון שאנחנו כבר כמעט 6 שנים מאז שנהייתה לגליזציה, ואני חושב שהשוק הזה הולך עוד להתפתח בצורה מאוד משמעותית בעשור, אם לא בעשורים הקרובים. אני חושב שהטיפ הכי גדול הוא להכיר את השוק. השוק הגדול היום הוא השוק האמריקאי, השוק החוקי, השוק שמכיל בתוכו את הקנאביס, legal cannabis, שבתוכו זה medical ו-recreational cannabis, ואותו דבר כמובן השוק בקנדה. אני חושב שלהיות בשוק הזה גורמים, יזמים שרוצים להיכנס לתחום, להבין בעצם את הצרכים שיש לשוק, לשמוע איפה השוק נמצא, איפה, מה יש היום ומה אין היום. ואז בשלב הבא, בדרך כלל, בשיחות עם אנשים מהשוק, אתה לא תוכל לשמוע, אתה תוכל לשמוע איך אפשר לעשות את מה שעושים יותר טוב. אז הדבר הבא שאני הייתי ממליץ, אני לא מאמין ביותר טוב, אלא מאמין בלעשות משהו שהוא שונה, אוקיי? שונה, חדשני. אז ברגע שיש לך תמונה מאוד ברורה של מה קיים, איפה השוק נמצא היום, אפשר לבוא וכשאתה מכיר את הסט של הדברים הקיימים, לבוא ולהבין איפה אפשר להוסיף חדשנות, איפה אפשר לייצר קטגוריות חדשות שעוד לא קיימות, ויזמים שידעו גם ללמוד את כללי המשחק, ללמוד את הצרכים, וגם להיות חדשניים מספיק כדי להביא דברים שונים. השוק הזה צריך עוד הרבה מאוד חדשנות, הוא מחפש חדשנות, הוא מחפש דברים שהם יוצא דופן, וזה הטיפ שלי בתחום הקנאביס. במקביל לזה שיזמים ישראלים, שזה כאילו כנראה רוב האנשים שאנחנו ישמעו אותי, אז אני חושב שחשוב להבין שפה בישראל באמת יש מחקר ברמה מאוד גבוהה, והאפשרות לעשות מחקר בישראל היא מהמתקדמות בעולם, ויש פה הזדמנויות בישראל לייצר שיתופי פעולה ברמה מאוד מאוד גבוהה, שיתנו יתרון טכנולוגי לכל יזם שיש לו, בוא נגיד, בדם את הרצון לפתח טכנולוגיה. מדהים, היום בתחום הקנאביס, הרבה מאוד חברות עדיין מתמקדות בגידול וייצור של קנאביס, ובשנים הקרובות כולם יחפשו את היתרונות הטכנולוגיים כדי להיות שונים, כדי להיות ייחודיים, כדי להבליט את עצמם מול התחרות, ואני חושב שהיזמים שידעו לקחת את הידע הישראלי הזה שנוצר פה עם באמת המוחות הכי טובים בעולם שחוקרים את הצמח, ולהביא פתרונות שונים וייחודיים לתוך השוק הגדול, יש להם הזדמנות, באמת זו ההזדמנות הגדולה ביותר. מבחינת...
מסכים, ואני אומר למאזינים שלנו, תקשיבו לנדב, וגם תקשיבו לתוכנית שלנו, להסקט שלנו, כי אני חושב שתוכלו ללמוד הרבה מאוד, גם על השוק הגלובלי וגם על השוק הקליפורני והישראלי בפרט, אז ככה שכל שבוע נביא לכם זווית שונה, אני בטוח שתלמדו הרבה גם מאיתנו, אבל אני מסכים איתך לגמרי לגבי הגישה החדשנית והטכנולוגית, אני חושב ששם היתרון התחרותי של ישראל, ואנחנו עדיין מפגרים בהרבה מאוד דברים, אבל תחום המחקר והפיתוח הוא בעל פוטנציאל הגדול ביותר לדעתי.
מבחינה, אם אני צריך את טיפ כללי לכל בנושא העסקי, שהוא לא רק בנושא היזמי ולא רק בזה, אני שוב, קטונתי, אני גם אני עוד לומד כל יום, חשוב לדעת שהתחום הקנאביס הוא לא תחום שבהתחלה היה נראה שכל דבר שתביא הוא יצליח, זה תחום תחרותי, ותחום שדורש אנשים כמו בכל תחום, חזקים, מוכשרים, עם חשיבה טכנולוגית, ועם יכולת של אקזקיושן, של הוצאה לפועל, מאוד מאוד חזקה ומשמעותית. Yeah. זה תחום שאתה נמדד בו הרבה בזכות היכולת שלך להוביל את החברה או את הפיתוח הטכנולוגי לכדי מחירות, ולא רק חלומות על נייר, מה שנקרא. Yeah. אז היכולת לקחת באמת את אותם רעיונות, וגם לקדם את הדבר הזה למשהו פרקטי במציאות, שמסתדר בבחינה פיננסית ומייצר הכנסות, זה משהו שהוא נדרש בשוק שאנחנו נמצאים בו היום, ואני מאוד מאוד מעריך באופן אישי, יזמים שבוחרים בשיטה הזו של ללכת ולייצר revenues, ולא נכנסים ליוזמויות בלי מודל עסקי ברור. זה משהו שאני חושב שמאוד, גם כמובן אני מעריך, אבל גם המשקיעים בשוק הזה, זה מה שהם מחפשים.
מסכים לגמרי. אני גם שומע את זה הרבה פה בשוק האמריקאי, זאת אומרת, הם רוצים שורה תחתונה, הם לא רוצים, זאת אומרת, סיפור חשוב, אין ספק, אבל אם אין הסיפור
הזה,
שורה תחתונה, זה לא מספיק.
הגל הזה שזרקו על החברות האלה כסף, הוא נגמר, כי היום אתה צריך לבוא ולהראות שיש לך יכולת.
אז, אני לא יודע אם זה אני, או אולי קצת הייתי עייף באותו ערב, אבל ישבתי על הספה לפני כמה ימים, וראיתי תוכנית של קנאביס בנטפליקס, והיה נדמה לי שראיתי אתכם שם, יכול להיות?
כן, שמע, באמת בתוכנית לפני, שהתפרסמה בדיוק ב-420, תוכנית שקוראים לה Cooking with Cannabis, זו תוכנית שהיא בעצם מאסטר שף של תחום הקנאביס, בעצם מלמדים איך לבשל עם קנאבינואידים. בחלק, ברוב התוכניות שם, בעצם עושים שימוש בטרפנים של איבנה, כחלק מהבישול, בשביל לתת טעם ייחודי וריח ייחודי לאמנות, מה שהייתי שמח לראות שהאמנות האלה גם ברוב המקרים קיבלו את הציון הכי גבוה מבין אמנות האחרות. אבל כן, זה אחלה, זה משהו של האחרונה, באמת ראו את איבנה בנטפליקס, ואם מישהו יוצא לו לראות, אז אני חושב שאני הכי נהניתי אגב מפרק 4, שהוא פרק הזוי לגמרי, אבל אני חושב שזה פרק, כן.
נדב, שמענו שאתם גם עובדים על משהו שקשור לקורונה, אתה רוצה לספר על זה קצת?
כן, בכיף. כשהתחיל הנושא של ההתפרצות של הקורונה במרץ השנה, אחד הדברים שאיבנה עובדת עליהם כבר הרבה מאוד זמן, בעצם זה בניית דאטאבייס מאוד מעניין, על האפקטים הרפואיים של כל חומר, של כל החומרים בעצם בקנאביס עצמו, כמובן עם עוד דגש על הטרפנים, ואחד התכונות המאוד מובהקות שעד היום נחקרו, גם אצלנו וגם במעבדות מחקר בעולם, זה אותם תכונות האנטי-דלקתיות בעצם שיש לטרפנים. ומה שהחלטנו לעשות, בעצם מה שהיום אנחנו התחלנו מחקר משותף כדי בעצם להוכיח האם יש לטרפנים האלה את האפשרות לבלום את הפעילות, את אותם צערת ציטוקינים שנוצרת, שבעצם מובילה את הקורונה להיות מחלה שהיא קטלנית. בעצם בסופו של דבר מוביל, אותה צערת ציטוקינים מובילה למוות ברוב המקרים. את המחקר הזה אנחנו קידמנו יחד עם פרופסור דדי מאירי, ובמחקר הזה למעשה בדקנו את הטרפנים, פורמולציה מאוד מאוד ספציפית שמבוססת על אותו דאטאבייס שלנו, אל מול תרופת סטרואידים שהיום נמצאת בשימוש בבתי חולים לטיפול בקורונה, ואל מול CBD. כשהמטרה שלנו בעצם הייתה לראות איזה מהחומרים, מה ההשפעה שלהם אל מול אותם ציטוקינים שנוצרים בתהליך הדלקתי. Okay. והתוצאות הראשונות שקיבלנו ממש בשבוע האחרון היו יוצאות דופן ומפתיעות לטובה, ובעצם מראות שלטרפנים, לאותה פורמולציה ייחודית שאיבנה פיתחה, יש באמת תכונות אנטי-דלקתיות מאוד מובהקות, באותו מודל שהוא מודל בשלב הזה, מודל טעים, זה מודל פרקליני ראשונים, אבל יכולות להעיד על זה שבהמשך הדרך אנחנו באמת נוכל לפתח מוצרים שהם מבוססים אותם טרפנים, שיהיו בסבירות יעילים לפעילות אנטי-דלקתית, ואולי אפילו לקחת את זה קדימה לכיוון הזה של הקורונה, שזה משהו שאנחנו עובדים עליו עכשיו, בתקווה להיכנס אפילו לניסויים קליניים עוד בשנה הקרובה. אז זה איזשהו כיוון שאנחנו עובדים עליו היום, שהוא חלק מהמחקר הגדול של החברה, אבל באמת תוצאות הראשונות היו באמת מאוד מאוד מעודדות.
מאוד, מעניין מאוד. בהצלחה עם זה.
תודה רבה. לא, האמת שזה, שתדעו, זה משהו שאנחנו בקרוב יוצאים איתו מאוד חזק החוצה, והוא באמת מאוד מרגש. לא הייתי מעלה את זה, התוצאות שראינו הן באמת יוצאות דופן באיכות שלהן.
נדב, יש המון שחקנים חדשים ומבטיחים, חלקם יותר, חלקם פחות, בשוק הקנאביס הגלובלי. איזו חברה מרגשת אותך בארץ או בעולם, ולמה?
אז פה, בישראל יש כמה חברות מצוינות, והן באמת מרגשות בפעילות שלהן, שאני מכיר את הצוות שמאחוריהן. באמת, כל פעם שיוצא לי לשבת ולהיפגש איתם, אני באמת נהנה ומתרגש. אז אחד מהחברה שקוראים לה טרייקום של, שהיא בעצם חברה שמובלת על ידי יזם שקוראים לו גיא שיבה, אז כן, שבאמת יזם מכל הנשמה, ואנחנו באמת, יש לנו המון המון שעות ביחד, באמת החברה שלו היום תופסת תאוצה ומתקדמת בארצות הברית, שמפתחים שיטות שונות של דליברי סיסטם לקנבינואידים, ובאמת המוצרים מאוד מאוד מעניינים.
אהבתי מאוד את הקיסם שלו, זה משהו אדיר. אתה רוצה להסביר שנייה על הקיסם למי שלא מכיר?
אז כן, הקיסם הוא בעצם שיטת דליברי, שבעצם מיצוי של THC או של CBD, שבעצם בנויים בצורה של כמו קיסם, שאותם אתה בעצם יכול להכניס לתוך הג'וינט, וככה גם מורכבים אגב מטרפנים, ובעצם לשפר את החוויה של הג'וינט, ולהתאים אותה לצרכים שלך, מוצר מאוד מאוד מיוחד. יש בתחת החברת טרייקום שלהם יש עוד כמה פיתוחים, חלקם בשוק, חלקם בדרך להגיע, ואנחנו ככה, אני חושב שיהיה לה עוד עתיד מאוד יפה. חברות נוספות שגם כמובן מאוד מרגשות ומיוחדות, חברה שקוראים לה קנאסול של פרופסור דדי מאירי ומולי, זה שניהם בעצם...
אנחנו נגרור אותו לתוכנית גם במתישהו בקרוב, דדי.
דדי הוא אישיות מדהימה, ובן אדם באמת יוצא דופן ביכולות שלו, וכל הצוות של החברה הזאת, קנאסול, באמת אנשים מדהימים. חוקרים היום את הקנאביס בכמה אספקטים של בין הכימיה לביולוגיה. דדי הוא בעצם חוקר בטכניון, שהתעסק בהרבה מאוד תחומים, ובעל ידע ובאמת יוצא דופן. וקנאסול היא באמת מקום שאני חושב שמקור ידע מאוד רחב בתחום הקנאביס, ואנחנו, אני מאמין שיהיה להם השפעה גדולה מאוד על השוק הזה בשנים הקרובות. וחברה נוספת שאני מאוד מעריך פה בישראל, חברה שקוראים לה אלומיר לב, או אסנה, זה בעצם השם של החברה מלמעלה, Okay. שגם אחד החוקרים המובילים שם, פרופסור לומיר הנוש, שהוא חוקר קנאביס ותיק מאוד, עם המון המון ניסיון, הם גם מקדמים את החקר של קנאביס בכמה אספקטים שונים, צוות של אנשים אינטליגנטיים, באמת אנשים טובים. אני מדבר על כל החברות האלה, באמת אנשים, הלוואי שיהיו לנו עוד ועוד יזמים מהסוג הזה, וכל החברות האלה, מעבר להיותם אנשים טובים, מקדמים פרויקטים שמתקדמים בקצב מאוד יפה ולכיוונים מאוד מאוד מיוחדים וטובים, שיקחו את כל התעשייה שלנו, לפי דעתי, ללבל הבא. אז זה בישראל.
מדהים, מדהים. אז כן. בואו, לפני שאנחנו מסיימים, שאלה אחרונה, אנחנו מאוד אוהבים לדבר על מוזיקה בתוכנית. מוזיקה זה משהו שנוגע לליבי באופן אישי. מה אלבום או אומן האהובים עליך בכל הזמנים?
שאלה טובה. תראה, אני גדלתי לצלילי מוזיקה אלקטרונית למען האמת, עד היום. ואני חושב שהלהקה שהשפיעה...
מה קרה? רגע, מה קרה היום? מה זה עד היום?
עד היום, לא, גם היום. גם היום. ואני חושב שהלהקה שהשפיעה עליי הכי הרבה והכי אהובה היא להקה שקוראים לה פרודיג'י, The Prodigy, להקה מוכרת ובעלת זה, צריכיתי עוד לראות את אחת ההופעות שלהם בלונדון לפני כמה שנים, זה באמת...
אני ראיתי אותם בארץ ב-97 נראה לי זה היה.
אז זו להקה באמת, אתה יודע, שמכניסה אותך לאווירה מיוחדת ובאמת השפיעה עליי המון כהרכב. האמת שלהקה נוספת שאני מאוד אוהב, קצת יותר בעולמות של הרוק מטל, זה System of a Down, שהיא גם להקה מאוד...
וואו, איזה שינוי, איזה ספקטרום יש לך, מפרודיג'י לסיסטם, וואו, אוקיי. מדהים.
והאמת היא ש...
יש לי, לא, הדמיון נכון, הגיטרות, קצת הדיסטורשנים, ברור, אני לא אומר שזה... אבל בכל סגנונית זה לא כזה דומה.
אז שאלת קודם על לקוחות שלנו, אחד הלקוחות המרגשים ביותר שלנו היה בעצם הבסיסט של System of a Down, שקוראים לו שוו. הוא היום יש לו בעצם מותג קנאביס בארצות הברית, ואנחנו בעצם פיתחנו את הפורמולות של הטרפנים לאותם המוצרים, וזה באמת אחד הלקוחות של החברה היום, שמעבר ל... מעבר לצד העסקי יש פה צד אישי שלי, שכמובן זה איזשהו הישג מאוד, מאוד מרגש.
לגמרי, מזל טוב, כל הכבוד. כן, ירבו, אני מקווה שיהיו עוד כמה כאלה בתעשייה. אנחנו צריכים עוד מוזיקאים בתעשיית הקנאביס, אני מרגיש. הקשר בין קנאביס למוזיקה הוא חזק מדי בשביל שלא, שהוא לא יתקיים. אז לפני שאנחנו מסיימים, קודם כל תודה רבה שהיית איתנו, לפני שאנחנו מסיימים, איך אפשר למצוא אותך באופן אישי? ואת החברה שלך, אונליין, סושיאל מדיה, כמובן אם אתם מגייסים או יש לכם איזה משרות פנויות, איך אפשר לעזור לכם?
צריך להגיע, כדי למצוא אותנו צריך להגיע לגבעת חן ולהפעיל את האף ולהריח עד שמגיעים למפעל.
ובמרשתת, איך מוצאים אתכם?
אז בעיקרון אנחנו כמובן, אנחנו כל החברה איבנה מתרחבת גם בישראל וגם בעולם, ואנחנו מחפשים אנשים טובים, אנשים אינטליגנטיים, יש לנו צוות יחסית צעיר, ומאוד מאוד, שבאמת שם את כל ליבו לתוך העבודה היומיומית, מאוד גאה בצוות שלנו, ובאמת באמת היינו מחפשים אנשים טובים שיצטרפו, ויקחו חלק בעבודה שאנחנו מקדמים.
יש איזה משרות ספציפיות, או איזה תחום ספציפי שאתם מחפשים להיש?
כל המשרות שאנחנו מחפשים כרגע נמצאות באתר שלנו, אז אני חושב שהדרך הכי טובה לפנות אלינו היא באמת דרך האתר, ולהסתכל באמת על המשרות הפנויות, שמחולקות לפי גם תחום וגם לפי מדינה, בכל מדינה. אנחנו חפשים באמת תפקידים שונים, ובדרך הזאת זה יגיע הכי טוב. אז כן, זה הדרך הטובה ביותר.
תעיית למאזינים שלנו שלא יודעים איך להיית איבנה, שתגל אתה.
כן, אז היוט של זה באנגלית זה eybna.com. כן,
מעולה.
זה אתה.
מעולה, מעולה, יופי. נדב, המון המון תודה.
תודה לכם, תודה רבה, שיהיה לנו המון בהצלחה כל הדבר הזה, ושאני צופה שדברים טובים יקרו לנו פה בישראל וכמובן גם בעולם.
אמן, אמן, אמן. צ'או.
טוב, זה היה מאוד מעניין, מה אתה חשבת?
האמת שאני שוב משוחד בהלם שיש מצב שטרפנים הולכים לחסר לנו את הקורונה בעולם, זה מדהים בעיניי.
יכול לספק טיפול מאוד מאוד יעיל שהוא לא פולשני כמו סטרואיד.
העולם הזה כל כך מרתק בעיניי, כי אתה יודע, מעבר לתשוקות האישיות שלי שקשורות לטעמים ולחך ולתחכום, ברגע שאתה מבין את הפוטנציאל הרפואי ומה זה יכול לעשות לכל כך הרבה, כל כך הרבה אנשים ומטופלים, זה מדהים בעיניי. זה באמת, זה כמו להבין שליין אדום יש גם סגולות רפואיות. אתה מבין שלקנאביס ולשמנים שיש בו יש סגולות רפואיות מטורפות, וזה בעצם,
אני חושב שזה בעצם, זה מאפשר לנו לחזור למשהו שהוא תמיד היה כחלק מהאנושות. כל העניין של ארומתרפיה, טיפול באנשים על ידי ריחות, זה משהו שתמיד
ליווה
אותנו.
לגמרי, אבל פתאום אתה מבין שפורמולציות שמחכות את צמח הקנאביס, יש להם יכולות ריפוי כאלו אדירות. זה מבחינתי באמת תגליות שאנחנו, אין לי ספק שנשמע על איבנה ועל עבודת מחקר שלהם בשנים הקרובות. גאווה ישראלית אדירה לדעת שחברה כזאת משפיעה על התעשייה העולמית בכללותה, ואני בטוח שנשמע להם המון המון דברים טובים. אתה יודע, בהקשר האישי שלי, אני יכול להגיד שתמיד אני משתמש בטרפנים, באנלוגיות מסוימות להסביר טרפנים. אנלוגיה שאני מאוד אוהב זה ש-THC זה בעצם המטוס שמרים אותך באוויר, והטרפנים הם הטייס שלוקח אותך ליעדים שונים. זה בעצם קובע את ההשפעה של אותו זן או אותו מוצר שאתה צורך. אז באמת יש להם יכולות השפעה בלתי רגילות, גם למשתמש הקצה הממוצע, זאת אומרת שלא לוקח קנאביס כתרופה. אני חושב שזה מרתק לדעת שלטעם יש משמעות על ההשפעה שלו. אז יהיה הבדל בטעם, וגם צריך חך מאוד מפותח, לא כל בר דעת יודע מה ההבדל בטעימה עיוורת בין קברנה למרלו. הרבה יותר קל להבדיל בין סאור דיזל ל-OG קוש. אולי דוגמה לא טובה, בין סאור דיזל ל-לבנדר קוש. אבל מהבחינה הזאת, טרפנים, יש להם גם את הצד הרפואי, ולא רק את הצד הנהדר של הטעם שלהם. וזה מבחינתי, אתה יודע, שילוב מנצח. הדבר השני זה, אני חושב שטרפנים מקרבים אותנו ועוזרים לנו להיות מקבילים לעולם היין.
מבחינתי, אבל למה אתה רוצה להיות מקביל לעולם היין? למה אתה לא רוצה להיות
עולם הקנאביס? סיבות. קודם כל, עולם הקנאביס הוא עולם בפני עצמו, ויש מה, אנחנו דיברנו ונדבר על מספיק דברים שייחודיים לצמח הקנאביס. ואנחנו יודעים את זה, אבל אני כן רוצה לקחת ולשאול גם את רמת המושגים ואת רמת העומק שאנשים מתעמקים ביין. כמובן לפתח את תרבות הקנאביס כמו תרבות היין, וכשאני מדבר על תרבות היין, אני מדבר על יותר על התהליך, פחות על התוצאה. שוב, משהו שאני אזכיר כמעט כל פרק, לא לדבר רק על כמה מסטול אני אהיה, אלא לדבר על איזה טעמים הרגשת, וכמה כיף היה לך לצרוך את הטעם הזה והאחר, רמזים של טעמים וריחות שיש לך ביין, מול אותם טעמים מזים שיש לך בטרפנים בעולם הקנאביס. זאת ההגבלה מבחינתי. למה אני מגביל את עולם היין לעולם הטרפנים? ביין אנחנו תמיד מדברים על הרמזים והטעמים שאנחנו מרגישים בכל מיני זני יין ומוצרים ספציפיים, שנובעים הן מהזן של היין, הן מהטרואר, מאותה אדמה שעליה הענבים גדלו, וחלב באותה חבית שהיין התיישן בה. זאת אומרת, זה גורמים שונים שמשפיעים על הטעם של מוצר יין כזה או אחר. מה שהופך אותו למשובח יותר או פחות. קנאביס, אותו דבר. איך אנחנו רואים קנאביס משובח? קנאביס הוא עשיר בטרפנים וקנאבידואידים, קנאביס הוא שלם. לא קנאביס הוא פלט ומכיל בעיקר THC וכמעט דל בטעמים וריחות, אלא קנאביס עשיר באותם ריחות וטעמים שגורמים לנו להתרגש כל פעם מחדש שאנחנו צורכים אותו. ושוב, זה גורם לי לדבר על התהליך ולא על התוצאה. בדומה ליין ולתרבות היין, רוב צרכני היין צורכים יין כי הם באמת אוהבים את הטעם ואת התחכום שיש ליין להציע להם. אני יכול להגיד לך שמבחינה אישית, אני צורך קנאביס גם ובעיקר כי אני אוהב את אותו טעם ייחודי ואת אותם טעמים ייחודיים, צמח הקנאביס מציע לי בעצם, על ידי אותם טרפנים.
אבל כמה מהצריכה שלך יש לזני CBD או CBG, או שאתה אקסקלוסיבי עם THC?
קודם כל לא, אני לא אקסקלוסיב, אני כן צורך המפ CBD. יש לי ספק אדיר מאורגון שמביא לי המפ באיכות מדהימה, עשיר מאוד בטרפנים. בעצם חוויה, מבחינת הטעם לפחות, כמעט זהה לחוויה של עישון קנאביס. וכמובן שמאחר ואין כמויות THC גבוהות, אין כמעט השפעה פסיכואקטיבית, או יותר נכון, אין כמעט השפעה של THC, זה פחות מ-0.3 THC.
זה משהו שאתה צורך כל יום?
בוא נגיד CBD אני צורך כל יום, ברשיו כזה או אחר, להגיד לך שאני מעדה כל יום את CBD? לא. אני כן התחלתי להיכנס לאחרונה לידוי CBD על ידי מיצויים, זאת אומרת מיצוי של 70-80% CBD, שעשיר גם בטרפנים, גם יעיל יותר, זמין יותר ונוח יותר. אבל שוב, לחזור חזרה לעולם היין, אני חושב שיש הרבה מאוד קשר בין תרבות היין לאיפה שאנחנו רוצים להביא את תרבות הקנאביס, מהחושך אל האור. ואני חושב שתרבות היין איפשהו מוציאה שם טוב לתרבות האלכוהול, זאת אומרת, קח את תרבות האלכוהול בכללותה, יש בה כמובן אלמנטים שליליים ויש אלמנטים חיוביים. מבחינתי תרבות היין זה הצד היפה של האלכוהול, והצד הפחות יפה והמכוער זה אותם אנשים ששותים לשוחרה, אך ורק בשביל לצפוק את הראש, ולא מעבר לזה.
אתה יכול לעשות את זה גם כן עם האלכוהול הכי משובח שיש, זה כאילו, השאלה מה אתה
בעצם? לא, הכל זה עניין של מטרה. מה המטרה שלך שאתה צורך? באנגלית אנחנו קוראים לזה intention. אתה צריך intention. אם אין intention, הצריכה היא צריכה, נכון, כוונה. אם יש כוונה שמדברת על דרך וטעם ולהגיע למצב מבחינת המיינד שלך, לך על זה. אבל אם המטרה היא פה אך ורק להתמסטל כמה שיותר, בלי שום קשר לטעמים ולזנים ולקנבדואידים וטרפנים שאתה מכניס לגוף, זה מבחינתי צריכה לא אחראית. זה ככה אני מגדיר
צריכה. לא אני שם את זה כצריכה לא אחראית, כי שני יכולים להיות לא אחראיות, אבל זה צריכה שהיא מאוד מאוד מוכוונת תוצאה. אין פה עניין של...
לא, תקשיב, אני לא שופט פה מטופלים רפואיים. אם מטופל רפואי צריך לצרוך בשביל לקבל תוצאה רפואית מיידית, יש פה מטרה. זו בדיוק הכוונה שאני מדבר עליה. הכוונה היא להקל על כאב, להקל על סימפטום רפואי כזה או אחר. אבל אם משתמש אך ורק בשביל להתמסטל כמה שיותר, ולהיות כמה שיותר מסטול, אני קורא לזה צריכה לא אחראית. קרא לזה איך שאתה רוצה.
זה ברור, זה...
וגם באלכוהול אותו דבר.
במיוחד זה נעשה לאורך כל היום, כאילו אין פה... אני יכול להבין מאוד מישהו שרוצה להיות מאוד מסטול בלילה, זה לגמרי הגיוני שזה יהיה המצב, אבל אם אתה מסטול כל היום זה כבר סיפור שונה לחלוטין.
גם מאוד מסטול בלילה, תשמע, גם לי היו חוויות, מותר להגיד, גם אנחנו התנהגנו באופן לא אחראי בעברנו, או אפילו בהווה, אבל כן, גם לי היו חוויות שצרכתי יותר מדי קנאביס, כי רציתי ללכת לישון, וזה פשוט היה יותר מדי, שזה לא נתן לי לישון, מרוב הכמויות THC אדירות שהיו לי בדם. הייתי חסר מנוחה.
אם לא תחווה את זה, איך תדע שאפשר להגיע לשם?
נכון,
עכשיו אתה כבר לא מגיע לשם.
נכון, בגלל זה צריך לדעת הבלנס שלך, להבין מה טוב ומה פחות טוב בשבילך. אבל מה שאנחנו תמיד מנסים לחנך את המשתמשים החדשים, זה בסופו של דבר הכל עניין של בלנס ומינונים, ואינטנשן, כוונות, לצרוך עם כוונות, ולא לצרוך רק כדי להתמסטל כמה שיותר ו... וזה, זה תרבות היין בקצרה, זאת...
גם בוויסקי זה קיים, גם בטקסט.
נכון, לא. וויסקי יין, מבחינתי, התרבויות האלה מגבילות, פשוט החומר גלם שונה, אבל אין ספק שהגבלה קיימת. זאת אומרת...
אני הייתי רוצה שיתפתח תרבות קנאביס ייחודית, שהיא לא שואבת מאף אחד, כאילו שנוצר פה משהו שהוא אותנטי לדבר הזה. לא, אני לא הייתי רוצה לשאול מעולמות היין או הוויסקי, יש פה משהו ייחודי.
אני מסכים איתך שיש משהו ייחודי, ולא ניקח את הייחודיות מצמח הקנאביס, אמרתי את זה. אבל כן יש מה ללמוד, כי זה עדיין תרבות היין היא תרבות שהיא, מה לעשות, הקדימה אותנו בעשרות שנים, אז מה לעשות שלאלכוהול יש פור עלינו מבחינה תרבותית, ואנחנו צריכים איפשהו להדביק את הפער הזה. ואם אנחנו רוצים להדביק את הפער הזה ולהוכיח שקנאביס יכול להצטרך באופן קלאסי, נקי, מתוחכם.
תגיד, דני, כמה מזה הוא אותנטי וכמה מזה הוא שיווקי?
אני מדבר על אותנטי כי זה, אלו החיים שאני חי, וזה מה שאני נושא בעצם להשפיע על...
לא, אני מדבר איתך בתעשיית האלכוהול. כמה מכל התרבות הזאת שאתה מכיר היא אותנטית, וכמה ממנה היא בעצם תוצאה של שיווק?
קודם כל, תמיד עולם השיווק התערבב בתוך עולם התחכום והתרבות של הצריכת האלכוהול, או הקנאביס. אז אפשר להתפלצף על זה עד מחר. אני כן יכול להגיד לך שיש מוצרי אלכוהול מדהימים, דיברנו קצת בגנות האלכוהול, אז כן, גם יש יינות משובחים ויש וויסקי משובחים. אתה יודע, אני, מבחינתי, הטעם זה מה שקובע אם אתה אוהב מוצר כזה או לא אוהב מוצר כזה או אחר. ולאלכוהול אין השפעה רפואית, זאת אומרת, אין, זה לא שתהיה סק לאחרת אם אתה שותה קוניאק מהסוג הזה או קוניאק מהסוג הזה, כן יהיה הבדל שקשור לזיקוק, שאיך, איך האלכוהול זוקק בכל משקה. חזרה לעולם היין, בגלל הפור האדיר שעולם האלכוהול פתח עלינו, אנחנו רוצים להדביק את הפער הזה, ולהכניס את הקנאביס למיינסטרים כמה שיותר מהר. ואם לא נפעל להציג את הצד היפה והקלאסי והמתוחכם של הקנאביס, אז ייקח יותר זמן. והסטיגמה הזאת של אותו סטלן, שכל היום יושב עם הבנגים והמאפרות המלוכלכות, ושלא יש גאמי ברז, אנחנו צריכים להיפטר מהסטיגמה הזאת. חלאס. עברנו את השלב הזה, אנחנו דור אחר, ואתם בישראל תחוו את זה, מקווה, מאוד בקרוב, אבל תשמע, אם לא יהיה לנו מודל לחיקוי כמו עולם היין, או עולם הקפה, אגב, עולם הקפה גם השוואה טובה, שפעם אנשים שתו קפה רק בשביל להתעורר, היום אתה יודע איך עולם הקפה נראה ואיך אנשים בוחרים קפה, אז לשם אני רוצה שקנאביס יגיע, ומבחינתי אני מקביל את זה לקפה וליין.
אני מפחד מאובר מסחור של הנושא.
אבל מה זה מפחד? זה בלתי נמנע, יאיר. הרי יהיו גם מותגים גדולים.
אם זה בלתי נמנע, אתה לא צריך לקדם את זה.
לא, בלתי נמנע זה כמו כל שוק קפיטליסטי כזה או אחר. יביא שחקנים גדולים שייצרו לך מוצרים פחות מובחרים בפחות כסף, ומהצד השני של הסקאלה יהיה לך מוצרים מובחרים יותר, על ידי מגדלים קטנים יותר, מפעלים בוטיקים, שגם עולים יותר. זה כוחו של השוק. זה כוחו של השוק, אבל...
זה ממש ככה, אתה יכול לקנות היום וויד ב-40 שקל לגרם, ואתה יכול לקנות היום וויד ב-110 שקל לגרם. כבר, ההבחנה הזאת בין איכויות היא כבר נוצרה בשוק השחור, ולדעתי דווקא בשוק השחור יש יותר סיכוי להתקיים, מאשר בשוק חוקי.
נכון, ומה קובע את אותם טיב של מוצרים? מה הופך את אותם מוצרי קנאביס למוצרים כל כך איכותיים? מחזיר אותנו לטרפנים, לאותו פרק שעשינו היום.
קנאביס מוכרים דרך ריח. ריח זה הדבר הכי חשוב שיש. אין פה חוכמות לגבי זה. כשבן אדם בא, והוא פותח את השקית ויש לבן אדם כמה סוגים שונים, אז הוא מריח, זאת הדרך לא לשפוט את זה. אז לבן אדם שמגדל קנאביס, הריח צריך להיות הדאגה המרכזית שלו, בשביל הכסף שלו צריך לעשות את זה. וגידול בשביל הריח זה גידול איכותי. צריך לגדל בשביל טרפנים.
מסכים, כל מילה.
זהו, בנימה חגיגית זאת,
כן.
אנחנו נסיים את הפרק הזה.
נרד עד שבוע הבא. תודה שהזנתם לתוכנית. אם נהנתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו ב5 כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאביס. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל-fromcalitokush@gmail.com fromcalitokush במילה אחת, @gmail.com. אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצה רפואית או עסקית. יצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה אמיתית לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת קנייה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההזנה, נשתמע בקרוב. צ'או.